אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כל הדרכים הן מובילות לרומא, על כן ילדה אסור להתייאש. כל הדרכים הן מובילות לרומא, וייתכן ברומא ניפגש. שם נטייל בצל הקתדרלה, כיכר סנטר של הוותיקן, האפיפיור וכל הקרדינלים אינם חולמים אפילו שאנחנו כאן. זוג מאוהב, שני סברס מכנען, רות ואמנון מעמק ישראל, עושים טיול שלא עשו אף פעם.
למאזיני תאגיד השידור הישראלי ברשת ב', הפעם מירושלים. החטיבה היהודית הלוחמת, או בקצרה החיל, מנתה כ-5,000 מתנדבים מארץ ישראל שיצאו ללחימה בגרמנים באיטליה בסוף מלחמת העולם השנייה. הרבה הבריגדה לא הספיקה להילחם, פחות מחודשיים. את פני המלחמה היא לא שינתה כמובן, אבל הייתה לסמל ליישוב היהודי ולעם ישראל כולו. בחורים שתחת סמל המגן דוד על רקע כחול צהוב שלפו כידונים והסתערו על הגרמנים. החיל גם סייע להעברת פליטי השואה לארץ ישראל, ובמלחמת העצמאות היה אחד הנדבכים המרכזיים בניצחון. השבוע, לפני 75 שנה, הוא נכנס לקרב. אנו נקדיש לך שעת שידור. כותרתו, אנשי החיל. ומביאים אותו יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב, ליטל אטיאס. הפקה, איילה דודי. אני יצחק נוי. נתחיל.
לי יקרו מכל אלה פי אלף אמנון.
אז אני אענה. עוד נשוב, עוד נשובה, אל כוס מיץ תפוזים, לבננה של תנובה. ובביתנו הקט, עם שקיעת החרס, את תישני את הבן בשיר ארץ. ולא תספרי בקולך המתוק, כי בכל העולם, הרחב, הרחוק, אין עוד פינה נחמדה, נהדרת, כביתנו הקט, על גדות ים הכינרת. כל הדרכים הן מובילות לארץ, על כן ילדה אסור להתייאש. כל הדרכים הן מובילות לארץ, אין כל ספק בארץ ניפגש. שם נטייל בצל הקזר.
דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
אתה כמובן מזהה את השיר.
בוודאי.
יוסי ידין.
הדמרון.
חנה מרון.
כל הדרכים היו... מובילות לרומא.
הם באו לשיר לפני הבריגדה.
הם היו מגויסים בכלל.
עד כדי כך, כן, ודאי. טוב, בואו אני אציג אותך למאזינים, לא שיש צורך בכך כי אתה מיודענו, אבל נעשה את זה. דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, מספריו הרבים נציין שניים. הביוגרפיה של חיים לסקוב יצאה בהוצאת משרד הביטחון קטר ב-1987, והספר גשר חי, פעילות הבריגדה באירופה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה בהוצאת משרד הביטחון, יצא לאור ב-1993. ואני אתחיל בשאלה מתחייבת, הייתי אומר, מהות ההתנדבות לצבא הבריטי, כי הבריגדה היא חלק מההתנדבות, צריך לציין את זה, אנא.
כן, קודם כל באמת הבריגדה זה כבר השיא של ההתנדבות. ההתנדבות הייתה כל מלחמת העולם השנייה. צריך להזכיר שהיהודים בארץ ישראל לא היו חייבי גיוס, הם לא היו אזרחים בריטים, והם התנדבו. עכשיו, התנדבו למעלה מ-30,000 גברים ונשים, חשוב להדגיש, היו כ-4,000 נשים גם, והם הצטרפו לכוחות הבריטים בעצם משני טעמים ומטעם שלישי שנוסף עם הזמן. הטעם הראשון זה להילחם בגרמנים, זה דבר ברור לגמרי. הטעם השני, שהיה טעם לגמרי לא מבוטל, זה לצבור ניסיון צבאי בצבא גדול בזמן מלחמה, שכנראה יהיה, וזה כך היה, לתועלת גדולה במלחמה שלנו שתהיה. והטעם השלישי נולד תוך כדי השירות, שנתקלו אותם מגויסים בצפון אפריקה ואחר כך באירופה, בהתחלה באלפים ואחר כך בעשרות אלפים שרידי השואה, או כאלה שסבלו מהגרמנים, והם בעצם, איך נגדיר את זה, נשאו אותם על כתפיהם בעזרת מכוניותיהם, והעלו אותם לארץ.
זה לא היה כל כך מכוניותיהם, זה היה די גנוב מהצבא הבריטי.
זה היה במסגרת שהם החליטו שהיא מסגרת מקובלת עליהם. והתרומה הזאת של הבריגדה וגם של החיילים האחרים היא ללא שיעור, פשוט קשה להבין אפילו את מהות הפעולה אחרי המלחמה, כולל הבריחה, בלי העזרה של העזרה הפיזית והנפשית והרוחנית של האלפים האלה של החיילים שהיו באירופה.
טוב, אני מנסה להבין לליבו של או לליבה של פליטת שואה בת 16-17 שעברה את הגיהנום וניצלה בנס, כשהיא פתאום רואה חייל יהודי עם מגן דוד על הכתף, זה דבר מדהים.
יש תיאורים ממש מרגשים, זה גם קרה במחנות המוות ששוחררו, נכנסו חיילים באמצע הלילה והדליקו את האור וראו את המגן דוד, הם חשבו שהם מלאכים, לא פחות.
כן. אנא יישאר איתנו על הקו, דוקטור נאור. אני רוצה לעבור למומחה הבא שלנו, והוא דוקטור בני מיכלסון. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור מיכלסון, אלוף משנה במילואים, ויושב ראש העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית. מספריו, קתדרת מפקדים וחוקרים של מלחמת ששת הימים, בהוצאת המרכז לחקר כוח המגן, יצא לאור ב-2005, וקתדרת מפקדים וחוקרים של מלחמת יום הכיפורים. גם ספר זה יצא לאור במרכז לחקר כוח המגן ב-2013. ואנחנו יותר מתקרבים למערכה עצמה, מערכת עמק הפו וחשיבותה, על עמק הפו מילה או שתיים ועל חשיבות המערכה. דוקטור מיכלסון.
עמק הפו זה אזור בצפון איטליה שהיה למעשה קו ההגנה האחרון של הגרמנים במלחמה. יש לקחת בחשבון שב-1944 המאמץ העיקרי של בעלות הברית עובר מאיטליה לצרפת, הנחיתה בנורמנדי. ולכן באיטליה קודם כל חסרים כוחות, ובית צריך להמשיך את ההדיפה של הגרמנים צפונה. כאשר נכבשה רומא ביוני 1944, חשבו שהמלחמה באיטליה מסתיימת, אבל לא כך. הגרמנים בנו קו נוסף, הקו הגותי, באפנינים, בערים האיטלקיים, ולבעלות הברית, בגלל העברת המאמץ לצרפת, לקח 7 חודשים בשביל להבקיע את הקו החדש הזה, הקו הגותי. ואז קורה שבתחילת 1945, בעצם בעלות הברית, כאשר ניצבים בפני הקו הזה של עמק הפו בצפון איטליה, נמצאים במצב שחייבים לבצע מה שנקרא את הפוש האחרון, מאמץ חדש על מנת להביס את הגרמנים בצפון איטליה. כי צריך להבין שהגרמנים כבר בתחילת מרץ באים ובעצם באמצעות מפקד האס-אס באיטליה, גנרל וולף, מבקשים קנייה, אבל הם רוצים תנאים מסוימים. ועל מנת מה שנקרא לשכנע אותם שזאת תהיה קנייה ללא תנאי, חייבים לתת את המכה האחרונה. וזאת החשיבות של מערכת עמק הפו שהתרחשה במשך שבועיים בין ה-14 ל-28 באפריל 1945, ובה כמובן החטיבה היהודית הלוחמת נטלה חלק.
אז אולי תרשה לי רק לטובת המאזינים לציין שבוועידת קזבלנקה קיבלו בעלות הברית, כולל ברית המועצות, החלטה שלא כמו מלחמת העולם הראשונה, שנסתיימה בשביתת נשק, הפעם המלחמה תסתיים במה שנקרא unconditional surrender, קנייה בלא תנאי. זה מה שרציתי להוסיף. עכשיו, אליך, דוקטור מיכלסון, החיילים שהוצבו מול הבריגדה, מי הם היו?
קודם כל, הייתה שם דיוויזיית הצנחנים הרביעית. זה היה כאשר הם נכנסו לחזית בתחילת מרץ. אגב, צריך לתת כמה מילים. הבריגדה עברה אימון מסודר, כולל אימון חטיבתי, בהתחלה בבורגל ערב במצרים, ואחר כך, כאשר הם בסוף או בתחילת נובמבר 1944 הגיעו לאיטליה, עד פברואר 1945 עברו אימוני חורף בפיוג'י מדרום לרומא, ואז נכנסו בתחילת מרץ לחזית. בהתחלה זה היה מול דיוויזיית הצנחנים הרביעית, ושם הם ניהלו, נקרא לזה, מעין בטש כזה, ביטחון שוטף מולם, כולל סיורים, פשיטות, מערבים, תצפיות וכל מה שעושים כאשר נמצאים בחזית סטטית. כאשר הם התחילו בהתקפה, הם נלחמו נגד הדיוויזיה הררית ה-42 הגרמנית. שתי העוצבות האלה הגרמניות היו עוצבות עילית של הצבא הגרמני. אמנם נכון, זה כבר היה סוף המלחמה, כבר הגרמנים היו גם במורל לא הכי גבוה וגם לא מצוידים כמו שהיו בהתחלה, אבל עדיין אלה היו יחידות עילית. הם נלחמו בצורה מאוד נחושה, ועם כל הידע והטקטיקה שצברו והניסיון של המלחמה עד אז. זאת אומרת שהאויב ממול היה בהחלט אויב מאוד מאוד משמעותי.
טוב, דוקטור מיכלסון, אני רוצה לעבור למומחה הבא שלנו, והוא רמי ליטני. רמי ליטני, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב ושבת שלום.
רמי ליטני פרש מהעבודה לפני כשלוש שנים, הוא מקדיש את רוב זמנו לנושא הבריגדה. אביו, אליהו אלתרמן, היה רב סמל פלוגתי בגדוד הראשון של הבריגדה. אז יש לנו כמובן מומחים לבריגדה, אבל לך יש קשר משפחתי. אולי נתחיל מסיפורים שאתה שמעת בבית, אני מניח, הבריגדה והבריחה.
כן, זה נכון. אני שמעתי הרבה מאוד סיפורים, אני חושב, מהרגע שעמדתי על דעתי בתור ילד, כי התקופה הזו של הבריגדה הייתה תקופה ממש מכוננת בחייו של אבא וגם בחיי החברים שלו. עד יומו האחרון, החברים הכי טובים של אבא היו אלו שליוו אותו בבריגדה, ובאמת גדלתי על הסיפורים האלה, וגדלנו על הרבה מאוד סיפורים, כולל חברים שנפלו, כולל סיפורי מעשיות, כולל קצת היסטוריה מסביב, הרבה מאוד חוויות. התקופה הזאת צברה הרבה הרבה מאוד חוויות בקרב האנשים הצעירים האלה, שסך הכל יצאו מארץ ישראל של אז, יצאו להילחם בגרמנים, וזה היה מאוד מאוד משמעותי בחיים.
ללא ספק, ללא ספק. אנחנו נבקש ממך כמובן בהמשך לשמוע סיפורי TTG ונסביר את כל העניין הזה. אבל בשלב זה אני חוזר אליך, דוקטור נאור. מדוע הבריגדה הוקמה רק בסוף 44? הלו, את הפלמ"ח הראשון הקימו הבריטים כבר ב-1941. הבריטים. אז למה כאן רק בסוף 44? מה קרה?
זה חלק מהמדיניות הבריטית, איך אומרים, העליונה, שהם רצו לגייס יהודים מארץ ישראל, ובאותה עת גם רצו לא לגייס אותם. מה זאת אומרת? היהודים התנדבו מההתחלה והיו בצבא הבריטי, אבל האנגלים כל הזמן, איך נגדיר את זה, הצרו עליהם את השירות, זאת אומרת נתנו להם לשרת בעצם רק ביחידות, נאמר ככה, שירותים, לא ביחידות קרביות, ולמרות שבהתחלה היו אלפים ואחר כך היו רבבות, הם כל הזמן מצאו תירוצים למה לא להקים בעצם צבא יהודי כמו שהיהודים ביקשו. אגב, בתחילת המלחמה ויצמן ובן גוריון דרשו מהאנגלים להקים אוגדה, דיוויזיה מה שנקרא, והאנגלים דחו אותם במין נימוקים שאין ציוד וכל מיני דברים כאלה. רק ב-44, בסתיו, בספטמבר, צ'רצ'יל הודיע, ראש הממשלה, צ'רצ'יל הודיע שהוחלט להקים למעשה מה שנקרא אז בריגדה מוגברת, זאת אומרת חטיבה עם יסודות אוגדתיים, שתילחם בגרמנים. רק בשלב הזה, כנראה גם הוא היה צריך להתגבר על בעיות מבית, בהתנגדויות של משרד החוץ, משרד המושבות ודברים כאלה, ולכן רק בספטמבר 44 ישנה ההודעה הזאת, שבהתחלה אפילו התקבלה בסוג של אי אמון בארץ וביחידות, כי היחידות היו, רק הן היו יחידות לא לחמות.
עכשיו ככה, האימונים שהבריגדה עוברת בפיוג'י, כמו ששמענו, לא רחוק מרומא, נמשכו הרבה מאוד זמן. האם זה היה במטרה שהמלחמה תסתיים והבריגדה לא תיכנס ללחימה?
אני חושב שלא, כי תראה, צריך לחשוב, כבר אמר את זה בני, שהחזית במידה מסוימת הייתה סטטית בסוף 44, תחילת 45. ולכן היה זמן, ואימנו אותם, אני חושב, כפי שלא אימנו, אולי אפשר להגיד, אף חטיבה בצבא הבריטי, במשך כארבעה חודשים, מאימון החייל עד אימון החטיבה. ובאמת עברו שם, הם עברו שם אימונים בשלג ובקור, זה היה חורף 44-45, ולכן הם היו בהחלט מוכנים, כאשר לקחו אותם כבר בסוף פברואר, תחילת מרץ, לקווים, הם היו בהחלט יחידה לוחמת, וזה גם, הם גם הוכיחו את זה.
כן. דוקטור מיכלסון, אנחנו עכשיו איתך. הניסיון הקרבי של הבריגדה, שהיא רוכשת באיטליה, ובוודאי מביאה אותה אחר כך לארץ. בבקשה.
כן, קודם כל זה היה דבר מאוד מאוד מיוחד, כי עד אז, כאמור, המתנדבים לצבא הבריטי היו או יחידים או יחידות קטנות בכל מיני זרועות וחילות. אבל פה פעם ראשונה שעוצבת יסוד מגובשת נכנסת בעצם לקרב, אבל בתוך מערכת שלמה של צבא של בעלות הברית. זאת אומרת, הם פעם ראשונה רואים צבא שיש לו אחריות גלובלית עם כל היחידות וכל ה... נקרא לזה התקורות והחילות המסייעים, ארטילריה, גדוד 202 שעובד איתם, כתות החי נון מם, מרגמות, מקלעים, חיל חימוש, חיל תובלה. אגב, דבר מאוד מעניין, קצין התובלה של הבריגדה, מייג'ר קלק, הוא בעצם הארץ ישראלי היחיד במטה הבריגדה, כי לא, הבריטים בעצם לא אפשרו עד אז לקצינים בריטים להגיע למצב שהם מגיעים לרמה של קצינים ברמת החטיבה. אז הוא אחראי על כל הרכב של הבריגדה, מדובר על מאות כלי רכב, וכל הדבר הזה צריך לנוע מנמל טרנטו שבו הם נוחתים ועד לפיוג'י ואחר כך לחזית, וכל הדבר הזה במסגרת דיוויזיה, במסגרת קבוצת פיורליה איטלקית שאיתם הם לוחמים יחד, ובמסגרת הארמיה החמישית בפיקודו של גנרל טרסקוט וקבוצת הארמיות ה-15 בפיקודו של מרק קלארק. זאת אומרת, הם רואים פה מערכת שלמה ענקית של מאות אלפי חיילים מצבאות שונים תחת פיקוד בריטי אשר יוצאים ללחימה כנגד האויב. זאת אומרת, הם רואים מה זה נקרא מערכת כוללת של צבא במלחמה, דבר שלא ראו קודם מעולם, וזה ניסיון שבכלל אי אפשר לשער את הערך שלו אחר כך.
האם היה להם, דוקטור מיכלסון, האם היה להם ברור לקצינים ולחיילים שהניסיון הזה שהם רוכשים באיטליה יידרש במזרח התיכון במלחמה שכנראה, בן גוריון הבין את זה, אבל לא כל אחד, שכנראה תתפתח בין היהודים והערבים?
כן, בהחלט. אנחנו, יש לנו עדויות רבות לכך שחלק גדול מהמוטיבציה שלהם גם ללמוד וגם להתאמן וגם ללחום אחר כך נבעה כתוצאה מהעניין הזה. אבל גם ברמה הטקטית, זאת אומרת כל העניין הזה של בסיס אש והסתערות, זאת אומרת הדברים הבסיסיים של יחידה ברמת המחלקה, ברמת הפלוגה, מה זה נקרא תובלת דרג לוחם, מה זה נקרא פקודות קבע לקרב, כל הנהלים, כל הנוהל הקרב, הפקודות, עבודת המטה ברמות האלה, וכל הדברים האלה פעם ראשונה שממש רואים אותם בצורה משמעותית, והם מביאים אותם לידי ביטוי בהתקפה שלהם מעבר לנער הסניו, בהתחלה באזור אלפונסינה ואחר כך עוברים לאזור ברנזיגלה פיינצה, זאת אומרת אזור הררי יותר קשה, כי רואים שהם ברמה באמת גבוהה לאחר כל האימונים שהם עברו, וכך הם בעצם רוכשים ניסיון גם במסגרת האימונים וגם תוך כדי לחימה. אפילו חלק מהם, כמה אחדים, מקבלים איתורים על הפעילות שלהם בשדה הקרב, והם באמת משמשים כגוף שעוזר לתת את המכה האחרונה הזו לגרמנים, על מנת שהם יסכימו לקנייה ללא תנאי, שבאה מיד אחר כך, ב-28 לאפריל. אגב, זה אותו יום שהפרטיזנים האיטלקים תופסים את מוסוליני ומוצאים אותו להורג. ובעת, למה? כי הוא רואה שכל העסק מתמוטט ומנסה לברוח, אז גם סופו מגיע. והדבר הזה כמובן מביא אותם קודם כל לקבל הערכה מאוד גבוהה מהמפקדים שלהם בכל הרמות, מהמפקדים הבריטים ועד לרמת גנרל מרק קלארק, שהביע את דעתו כמה וכמה פעמים על הביצועים של החטיבה בחזית. זאת אומרת שהיא לא סתם הייתה עוד חטיבה, כי היו שם הרבה כוחות, כמו שהסברתי, מכל הצבאות שלחמו, אלא כנראה שהיא השאירה את רישומה גם בביצועים שלה המבצעיים על המפקדים השונים, אשר גם הביעו את דעתם.
ברור, ברור. אבל אני רוצה לשאול
יצחק,
שאלה.
יצחק.
כן, אני עובר אליך, מוטקה. יש לי שאלה יצחק. אליך. אתה רוצה להגיב. בוא קודם כל תגיב.
אני רוצה להוסיף לדברים של בני, מהעדויות שאני בזמנו אספתי בספר על הסקוב ואחרים, התברר שעוד לפני שהם היו ככה, נאמר, פייטרים גדולים, הם ניסו ללכת ולהצטרף לכל קורס אפשרי בצבא הבריטי במשך 5 השנים הראשונות, מתוך נימוק אחד, לאגור ידע. ולזה תוסיף מה שכבר כנאמר על הניסיון הצבאי שלהם, בעיקר האימונים הצבאיים שלהם, זה היה בית ספר, אחד מבתי הספר הצבאיים הטובים ביותר במלחמת העולם השנייה, והצבא היהודי, במרכאות, הבריגדה והיחידות האחרות, קיבלו ממנו בשפע, וזה עזר מאוד אחר כך ב-48.
אבל, דוקטור נאור, אני מניח שדוד בן גוריון המנוח היה שמח מאוד לשמוע גם אותך וגם את דוקטור מיכלסון. אבל, בארץ ישראל לא כולם היו שלמים עם זה. אם אנחנו לוקחים את יצחק טבנקין למשל, הוא לא היה בדעתו של משה שרת. הפלמחניקים מאוד כעסו על בן גוריון שהוא העדיף את הבריגדה על פניהם, מפני שהטענה שלהם הייתה שבבריגדה הם למדו תרגילי סדר ונוהלים של צבא מסודר, מה שלא יתאים למזרח התיכון ולא למלחמת העצמאות. ומי שנטל על גבו את המלחמה היה יותר הפלמח מאשר הבריגדה. מה דעתך על זה?
תשמע, זה תפיסה, אבל אני לא חושב שצריך לקבל אותה. אני חושב ששר ההיסטוריה ידע לחלק טוב מאוד את חלוקת המאמץ, חלק נשארו בארץ ועשו פה את מה שנקרא הצבא שלנו, הצבא היהודי, הפלמח והיחידות של ההגנה, וחלק היו בצפון אפריקה ובאיטליה ואחר כך במקומות אחרים, ומכל הייתי אומר הפרודוקטים האלה בסוף נעשה צהל, וטוב שכך, כי היה באמת מגוון גדול מאוד של הייתי אומר יחידות וניסיון, ואין לגמרי ספק שהתרומה של הצבא הבריטי, כפי שהבין את זה בן גוריון יותר מטבנקין למשל, וגם ממשה שרתוק, התרומה הזאת הייתה מאוד גדולה למעשה להקמתו של צה"ל. קודם כל גם כוח אדם כל כך גדול, מאומן ומנוסה בבניית צבא, זה הייתה מתנה בלתי רגילה ממש.
אני רוצה ברשותכם, אפשר...
בבקשה, דוקטור מירלסון, בבקשה, תגיב.
לא, זה רמי.
זה רמי, זה רמי. אני רוצה רק להקריא פסקה מהספר של בן גוריון שנקרא צבא להגנה ולבניין. וככה הוא כותב, ביום תקומת המדינה הוצגנו בפני התקפה מרוכזת של כל מדינות ערב. היו לנו אלפי חיילים אמונים בהגנה פלוגות חיש ופלמח שידעו לעמוד בפני כנופיות, אבל לא היה לנו חייל שקיבל אימון צבאי ולא היה לנו ניסיון קרבי של צבאות סדירים. אלפי החיילים והקצינים ששרתו ביחידות היהודיות ובמיוחד בבריגדה העברית, שרחסו ניסיון צבאי קרבי ואימון אדמיניסטרטיבי וטכני ביחידות הלוחמות וביחידות השירות. בלי חיילים וקצינים אלה ספק אם היינו מסוגלים להקים צבא הגנה לישראל בזמן קצר ובשעה קרות תרופה. להתנדבותנו למלחמת העולם השנייה יש חלק לא קטן בהצלת היישוב ובכיבושים שכבשנו עד עכשיו, לחלק הארי באמונו ובהכשרתו של צבא ישראל.
כן, אבל אתם יודעים הרי שבן גוריון לא היה בדיוק אהוד על אנשי הפלמ"ח.
נכון.
והדברים שלו לא היו מקובלים. מהי תגובתך, דוקטור מיכלסון?
תראה, בסופו של דבר הם מצאו את הדרך לעבוד יחד. אם אני חוזר לאנשי הבריגדה, חיים לסקוב למשל, שהזכיר אותו, שכתב את הביוגרפיה שלו, מותקה נאור, הגיע, והוא היה מפקד קורס הממים האחרון של ההגנה, ונתנו סגן מאנשי ההגנה. זאת אומרת ששילבו פה את הידע והניסיון שחיים לסקוב כמייג'ר בצבא הבריטי רכש במלחמה, ואת נקרא לזה התחבולנות והממזריות הצברית של אנשי ארץ ישראל, והצליחו לשלב את זה יחד. קורס הממים הזה שהתבצע בין פברואר לאפריל 1948, הוא היה הבסיס אחר כך לכמעט כל מפקדי צהל בדרגות השונות. אחרי מלחמת העצמאות, כאשר הקימו את קורס המגדים הראשון, אז שוב שילבו בין חיים לסקוב כמפקד הקורס ויצחק רבין מהפלמ"ח כסגנו.
אבל דוקטור מיכלסון, בקרבות בדרום היה לנו עוד קצין מפורסם שהיה הרמטכ"ל השני, אני מדבר על מקלף, ובן גוריון רצה שהוא יהיה מפקד חזית הדרום, והפלמ"ח עמד על שתי רגליים ואלון נבחר להיות מפקד חזית הדרום, ועד היום אנחנו לא יכולים לדעת, לנחש איך הוא היה מתפקד.
לא, תראה, אנחנו כן יודעים, כי מקלף קיבל כמה תפקידים על חטיבתיים במהלך המלחמה, וגם היה, כמו שאמרת, הרמטכ"ל השני. אז אנחנו כן יודעים איך הוא תפקד, אבל כל העניין היה שכאשר בן גוריון בדק מה יש לו ביד עם אנשי ההגנה והפלמ"ח, הוא ראה שאין אף אחד שם שעבר השכלה צבאית מסודרת והכשרה צבאית מסודרת, וגם אלה שבאו מהצבא הבריטי למען האמת עד רמת הממפי, לא מעבר לזה, כי כמו שאמרתי, הבריטים לא אפשרו לקבל השכלה, ולכן למשל הוא מעביר את האלוף מרקוס לתת את נקרא לזה את הנדבך מעל זה. אבל ההשכלה וההכשרה הצבאית המסודרת שנרכשה בצבא הבריטי פשוט לא הייתה קיימת בארץ.
אבל זו בדיוק הייתה הטענה של אנשי הפלמ"ח. רק אני כבר נותן לך, דוקטור נאור, כבר. אבל זו בדיוק הייתה הטענה של אנשי הפלמ"ח, שהלימודים הצבאיים שהבריגדה רכשה לא בדיוק התאימו לתנאי המלחמה במזרח התיכון במלחמת העצמאות שלנו. ושאנחנו פיתחנו את הטקטיקות ואת הקצונה.
כן, כן, אבל סליחה רגע, אתה שוכח פה את כל המסביב. זאת הייתה מחתרת. המחתרת הזו היה לה, כמו שכותבים בספר ההגנה, ידע בפירוק והרכבה של כלי נשק, בסטנים ובזריקת רימונים. כאשר אתה מגיע לחילות מסייעים, כמו ארטילריה, הנדסה, קשר, כל המערך הלוגיסטי, שזה תובלה, אספקה, חימוש, אלו בלי כל זה אי אפשר בכלל להקים צבא. כל הדברים האלה, לא היה לנו את הידע במחתרת. לא היה לנו שום אפשרות לרכוש את הידע הזה במחתרת. לכן לא היה ארוך, זאת אומרת, לא היה תחליף למה שהביאו איתם החבר'ה שהיו בצבא הבריטי.
ברור. דוקטור נאור, תגובתך.
לא, רגע אחד, יצחק.
רגע, אני רוצה קודם כל שדוקטור נאור יענה, ואחר כך אני אעבור אליך.
בני אמר דברים נכונים לחלוטין, ואני רוצה להוסיף מימד אישי לא שלי, אישי של האנשים. תראה, אם אנחנו בודקים את ההצטרפות של אנשי הבריגדה והצבא הבריטי בכלל, אבל בעיקר הבריגדה, לצמרת הביטחונית של מדינת ישראל בין נאמר 20 השנים הראשונות שלה, אז תראה, אני אקריא כמה שמות, זה לא הרבה, אבל זה חשוב. היו שני רמטכ"לים, מקלף ולסקוב מהבריגדה. היו 8 או 10 אלופים, שלמה שמיר, אהרון יריב, ישראל טל, טליק, מיכאל בן גל, מאיר זורע, שמעון מזה, גדעון שוקן, אברהם תמיר, אברשה תמיר קצת, הוא מצעירים כבר. כל האנשים האלה ועוד מאות ואלפים, ביניהם קצינים, השתלבו ביחידות הראשונות של צהל, והם נתנו לו בין השאר את העמוד השדרה, ואת הניסיון הצבאי של אחרים לא היה.
כן, בואו נטמיע את הדבר הזה.
אני יכול להוסיף...
רמי ליטני, אתה רוצה להגיד.
כן, לפני הטבלה שפרסם יואב גלבר בספר שלו גרעין לצבא סדיר, והוא מספר שבסך הכל היו, בהרכב הקצונה במלחמת העצמאות, היה 2,180 קצינים. מתוכם 721 בוגרי הצבא הבריטי. וזה דווקא בתפקידים המקצועיים, אלה שמחייבים ידע צבאי, כמו תותחנים, הנדסה, קשר, הספקה, חימוש. שם היו הרוב, רוב הקצינים, היו אנשי בוגרי הצבא הבריטי. יתר על כן, אני יכול גם לתת דוגמה אישית שלי. בהקמת הבקום, אותו בסיס קלט הראשון לצהל, לגיוס החיילים הראשונים והכשרתם, מי שהקים את הקלט זה אנשי הבריגדה, כי הם ידעו איך מקימים צבא מסודר ואיך מחנכים את החיילים להיות חיילים, ואבי היה סגן מפקד הקלט.
רמי, בוא לפני ש... רגע, בוא נעשה את זה באופן מסודר. רמי, אני רוצה עכשיו לפנות אליך במשהו קצת שונה, קצת להפחית את ה... נאמר, הלחץ, מה שנקרא. מה זה TTG?
אז צריך לזכור שחיילי הבריגדה היו חיילים ממושמעים מאוד בצבא הבריטי, כי זה היה צבא מסודר ומאורגן והכל עבד לפי פקודות ונועלים. כשאנשי הבריגדה נתקלו באותם פליטים, שורדי השואה, וכמו שאמרת בתחילת התוכנית, הם היו בין הראשונים לפגוש אותם ולהבין מה קרה שם ולעזור להם, וכל זה במסגרת הבריחה. הם היו צריכים איזשהו כיסוי צבאי לעשות את זה, כי איך הם מניעים מסעיות, איך נעים בדרכים כשצריך צו תנועה וכולי, ואין כיסוי צבאי בריטי. ולכן המציאו יחידה פיקטיבית. ליחידה הפיקטיבית הזאת הם קראו TTG, וישלחו לי המאזינים עכשיו, כי אני הולך להסביר מה זה השם. TTG זה לקוח מהמילים הערביות תלחס טיזי והמילה יידיש גישפט, שהתרגום העברי, ופה הסליחה, זה תלקק לי את התחת, עסקי תלקק לי את התחת. זה היה שם הקוד של אותה פעילות, ומסמכים צבאיים שונים שהיה צריך למלא אותם, למשל צו תנועה, שהיה צריך לכתוב מה מטרת הנסיעה, היה כתוב TTG. ואז ישנם הרבה סיפורים על זה, אחד מהם למשל ששיירה של מסעיות עברה מחסום של משטרה צבאית בריטית בדרך מאיטליה לאוסטריה, ושוטר צבאי עצר אותם במחסום ושאל אותם, ביקש מהם את צו התנועה, הוציא הקצין את אותו פיסת נייר שהיה כתוב מטרת הנסיעה TTG. השוטר הצבאי אמר לו, אני לא מכיר את היחידה הזאת. אמר לו הקצין, או, מצוין שאתה לא מכיר את היחידה הזאת. אחת היחידות הכי סודיות בצבא הבריטי, ומזל שאתה לא מכיר אותה. ואז הצדיע לו השוטר הצבאי ונתן לו לעבור.
דוקטור מיכלסון, אתה מאמין שהמודיעין הבריטי באמת בלה את הצפרדיה הזאת?
תראה, אני חושב שבהתחלה כמובן הבריטים לא כל כך ידעו במה עוסקים שם, אבל מהר מאוד כנראה שהמודיעין המסכל הבריטי הצבאי כן ידע על הפעילות הזו ועקב אחריה, אבל במטרה, וזה אנחנו, יש לנו מסמכים שנחשפו לו מזמן, לבקר אותה ולהיות עם היד על הדופק. זאת אומרת שברגע שמעבירים אנשים, זאת אומרת, הם לא ידעו על הכל, אבל נגיד שהם גילו איזושהי תנועה לאחד מנמלי איטליה, אז כבר הודיעו לצי הבריטי על מנת שיוכלו לעקוב אחרי האוניות שיוצאות משם. זאת אומרת, חלק מהמידע היה בידיהם, אבל הם חשבו שהם יוכלו לשלוט בזה. ולכן הם כמעט לא עשו שום דבר, עד אשר זה היה מאוחר מדי. אבל אנחנו יודעים ש... אני חושב 90 או 95% מאוניות המעפילים שבאו מאיטליה ומנמלים אחרים, בסופו של דבר נתפסו ואנשים הוגלו לקפריסין. וחלק מהעניין הזה זה באמת היה המעקב שלהם אחרי מה שעושים, אבל הם חשבו שיש להם שליטה בכל העניין.
עכשיו אני רוצה...
רגע, תרשה לי להוסיף כאן.
בבקשה, דוקטור נאור, בבקשה.
תראה, צריך לזכור, ואנחנו נוטים לשכוח את זה, נגמרה מלחמת העולם, אירופה הייתה הרוסה, היו בה מיליוני חיילים, ממש מיליוני חיילים. הבריגדה הייתה קטנה, בסך הכל 5,000, וגם היחידות האחרות, עוד תוספת, ולכן קודם כל, בחצי שנה הראשונה, בבלגן האדיר שהיה שם, אפשר לעשות מה שרוצים. ואני מניח שלאט לאט הבריטים הבינו את העניין, תראה, המזל הגדול שלנו, של היהודים, היה שהם הבינו את זה יחסית מאוחר, ולכן בתחילת קיץ 46 הם גם פירקו את הבריגדה, בין השאר בגלל הפעילויות האלה. אבל עד אז נעשה הרבה מאוד על ידי הבריגדה והאחרים. צריך לזכור, וכבר הזכירו את אוניות המעפילים, אוניות המעפילים הראשונות ב-45-46 את הדלק מקבלות מהבריגדה, מהדלק של הצבא הבריטי. עכשיו, אתה מבין את האבסורד פה? הבריטים מונים את ההפלה, והדלק הבריטי מניע את האוניות. אבל לא רק זה, הם גם עסקו באיסוף נשק, ובאירופה הייתה מלאה נשק כדי לשלוח אותו לארץ להגנה פה. הם גם, לגבי הנושא של ניצולי השואה, הלו כבר הזכרנו את זה, המכוניות שלהם הגיעו כמעט עד גבול ברית המועצות. זאת אומרת להונגריה, לרומניה, לפולין ולכל המקומות, כדי להתחבר ליהודים ולהעביר אותם לחופי ההפלה. זאת אומרת, מצד אחד הבריטים ידעו, מצד שני עדיין הבלגן היה גדול ולא את הכל הם ידעו. וזה היה כמובן לטובת העניין שלנו.
אני רוצה לעבור עכשיו לנקודה קצת עדינה, ואני רוצה את התגובות של דוקטור מיכלסון ודוקטור נאור. היו בבריגדה גם קבוצות של נוקמים. אתם יודעים עליהם בוודאי הרבה מאוד.
לא קבוצות, קבוצה.
קבוצה. והם הלכו והרגו, אין לי שום רחמים כמובן, או שום עטפת מוסר, אבל הם הרגו נאצים בלי משפט. והביון הבריטי לא יכול היה שלא ידע על זה, והפיקוד הבריטי לא יכול היה להסכים לדבר כזה. האם יש אפשרות שאת הבריגדה פרקו יותר מוקדם בגלל פעולות הנוקמים?
לא, תראה... בעצם ב-1946, זה היה כבר שנה לאחר סיום המלחמה, הצבא הבריטי הלך הביתה בגדול. לא רק הבריגדה, אלא בעצם כל היחידות, גם מחבר העמים הבריטי וגם מהצבא הבריטי עצמו. הכלכלה הבריטית הייתה על סף קריסה. הם לא יכלו יותר לשאת את העול הכלכלי של צבא כזה ענק. ולכן קודם כל הייתה, מה שנקרא מגמת שחרור כללית של כל החיילים. ודבר שני, כמובן שהסתיים תפקידם בשדה הקרב, ועכשיו כל הנושא הזה של ששליטה בשטח כבוש קיבל את העיצוב שלו, כפי שהוחלט בין בעלות הברית, שטח בריטי, אמריקאי, צרפתי וכו'. ולכן כל היחידות שלא היו מעורבות בעניין הזה, כמובן ששוחררו. בעניין הזה איטליה למשל קיבלה הממשלה האיטלקית שלחמה כבר מאז סוף 43 יחד עם בעלות הברית אחריות על המדינה שלה, כך שהיחידות האלה פשוט שוחררו באופן טבעי. אני לא חושב שאותה קבוצה קטנה של נוקמים הייתה איזשהו משקל בעניין הזה, שבאמת היה משהו שאם הבריטים ידעו משהו על זה, זה היה משהו מאוד מאוד מינורי בראייה הכוללת של מה שמתרחש באירופה אחרי המלחמה. כך שבוודאי ובוודאי זה לא היה משקל, לא היה לזה משקל בשחרור הבריגדה.
את תגובתך, דוקטור נאור.
לגמרי, מסכים לגמרי, צריכים לזכור עוד דבר. הפעולה קודם כל נמשכה מעט מאוד זמן, לא ברור כמה אנשים היו בה, היו בוודאי, אני מעריך 10-15 איש, אני אגב ריאנתי כמה מהם בזמנו, השיחות אתם היו מעניינות, הם כולם כמובן הכחישו, הם אמרו, אני שמעתי שהיו דברים, אבל רק מכלי שני, משהו כזה, ביניהם היו כנראה לסקוב, אולי זרו ואחרים.
לא, מרדכי גיחון כבר הודה על זה, ואולי ועוד כמה.
כן, היו עוד כמה. עכשיו, מה שכאן מוכרחים להגיד, הם, לא ברור כמה הם הספיקו להרוג, מדובר כנראה בכמה עשרות, אבל צריך להזכיר שמי שבסוף סגר את העניין זה היה הגנה דווקא, או יותר נכון ההנהגה בארץ ישראל, שהודיע להם בדרכים שלה שהם מוכרחים להפסיק, כי זה מסכן את הפעולות, איך נגדיר אותם, האחרות של הבריגדה למען העניין שלנו, כמו הפלה, בריחה, ציוד הספקה וכדומה. ואם הבריטים יגלו יותר מדי דברים על זה, אז הם יכולים להחזיר את הבריגדה קודם. ולכן הפעולה הזאת נפסקה. אנשים היום לא מתפארים בפעולה הזאת.
כן, אני מבין. הדברים האלה נעשו גם, כמו שאמרת, בלי משפט. אני חוזר אליך, רמי ליטני, נושא אחר לגמרי. אתה כאן כבן משפחה שחווה את הסיפורים האלה, אבל לא השתתף בקרבות עצמן. מה עושה קבוצת בני הדור השני, רמי ליטני?
אז קבוצת בני הדור השני, שאני חייב להגיד שבצניעות יזמתי אותה והקמתי אותה במסגרת עמותת הבריחה, אנחנו עוסקים בעיקר בשני דברים. א', בניסיון להטמיע ולשמר את הידע ולהביא אותו לידיעת הציבור כמה שאפשר, כי כמו שאנחנו רואים, הזיכרון הלאומי קצת שכח את הסיפור של הבריגדה. ומצד שני, משימה לא פחות חשובה, זה שאנחנו עוסקים ברענון כל מה שההורים השאירו. ההורים השאירו הרבה מאוד דברים, החל מניירות, מסמכים, תמונות, אותות ומדליות, והרבה סיפורים. הדברים האלה בהרבה משפחות נמצאים באינטרסולים, במחסנים, במזוודות, בקופסאות, ולא כל כך ניגשים אליהם. ואני רואה הרבה מאוד בשיחות שלי עם אנשי הדור השני, שכשאנחנו מתחילים לדבר על זה, זה גורם לאנשים לגשת למסמכים, לחפש אותם, לרענן אותם, להוריד מהם את האבק.
וטוב, עכשיו אתה עכשיו בשידור, אתה יכול לפנות או לבקש.
כן, בהחלט, אז אני שוב...
שומעים אותך הרבה אנשים.
איך אומרים, אני אנצל את הבמה הזאת, בהחלט, תודה. ואני קורא לכל מישהו דור שני או שלישי, כי יש לנו גם היום לא מעט דורות שלישיים, של אנשי הבריגדה, לחזור לאותם מזוודות וארגזים שהשאירו ההורים, לחפש מה שניתן לחפש, לנקות את האבק וליצור איתי קשר אישי, ואני אשמח, איך אומרים, להיות בקשר ולצרף אתכם לקבוצה שלנו. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק מעניינת, שמספרת את הסיפור כדי שהציבור באמת ידע מה קורה שם, ואני קורא לכולכם ליצור איתי קשר.
אם מותר לי להוסיף משהו.
בבקשה, בבקשה.
על מנת לזכור את התרומה הגדולה של הבריגדה ובכלל המתנדבים היהודים מארץ ישראל לצבא הבריטי במהלך המלחמה, יש שני מוסדות היום שבעצם עוסקים בזה גם כן. אחד זה בית הגדודים, שזה מוזיאון של משרד הביטחון שנמצא
באביחיל.
באביחיל, בדיוק, והוא עוסק בזה. אבל עומדים להקים בלטון את מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, ששם עוסקים בדיוק בעניין הזה של התרומה של ארץ ישראל בכלל, כי ארץ ישראל הייתה גם בסיס פה לצבא הבריטי במלחמה, ותנועת ההתנדבות שכללה כמובן מעל 60 אלף איש, אם ניקח בחשבון גם את משטרת היישובים העבריים וההתנדבות לצבאות אחרים, ואחר כך תרומתם גם למלחמת העצמאות וגם להקמת צה"ל. אני אתן רק דוגמה אחת להקמת צה"ל, אני חושב זה מחקר שממתין לכתיבתו, זה כאשר שלמה שמיר, כן, האלוף שלמה שמיר, מתמנה לראש מחלקת, למחלקה לתפקידי מטה, מטם, ולמעשה המחלקה שבתקופת מלחמת העצמאות קובעת את התקנים ואת האיוש של כל היחידות של הצבא, למעשה מעצבת את הצבא כולו. וכל הדברים האלה של התרומה כאשר נכנסים לפירוט של העניין הזה, כמובן שמחכה לתצוגה על מנת שהציבור כולו ידע לא רק את ההתנדבות ואת הניסיון הקרבי וכל זה, אלא גם את התרומה גם במלחמת העצמאות וגם להקמת צהל תוך כדי המלחמה.
נכון, אני רוצה ברשותכם להוסיף עוד שני גורמים שהזכיר דוקטור מיכלסון. א', אנחנו באמת משתפים, הקבוצה שלנו משתפת פעולה בצורה יוצאת מהכלל עם בית הגדודים ועם מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, זה שיתוף פעולה מדהים. ואנחנו גם חברים בעמותה שנקראת עמותת מורשת הבריחה, שעוסקת בסיפור כל הבריחה, כשאנחנו מאירים בפרוז'קטור דווקא את התפקיד של אנשי הבריגדה בנושא הזה. וישנה גם תוכנית רדיו שנקראת המדור לחיפוש קרובים, ששם אנחנו, דרכה אנחנו מנסים לאתר את בני הדור השני ולספר את סיפורם. אני חושב שאלה הגורמים העיקריים שעוסקים בשימור המורשת הזו.
כן, אני רציתי עכשיו, לא נותר לנו עוד הרבה זמן, אבל אני רציתי לנצל את הזמן שנותר כדי לעסוק בבעיה נוספת. והיא מוזכרת בפירוט בספרו בספרים של יואב גלבר, על הפרופסור גלבר, על הבריגדה, והיא עוסקת בבואה של הבריגדה, חלק גדול ממנה הגיע ממצרים לארץ ישראל ברכבת וירד ברחובות. ושם אף אחד לא חיכה להם, לא ילד של בית ספר עם סוכריה, עם פרח, שום דבר. והפגיעה הייתה קשה מאוד, אנשים נעלבו. והדבר הזה פגע בגיוס שלהם לאחר מכן במלחמת העצמאות. כי היו רק מספרים מסוימים בבית הוועד למען החייל, שהיה חצי ארכיון סתר כזה. אבל זה פגע במאמץ המלחמה. מה דעתכם על זה, דוקטור מיכלסון?
יצחק.
אני שומע.
אם מותר עוד להוסיף עוד דבר נוסף לפני זה...
מדבר דוקטור נאור. כן, בסדר.
אני מבקש להוסיף גם נקודה כאובה. לבריגדה בלחימה היו גם קורבנות לא מעטים. נפלו בקרב. היו למעלה מ-30 הרוגים בקרבות בצפון איטליה וכ-60 פצועים. ההרוגים, וזה מעניין, קבורים בבית קברות בריטי ברוונה בצפון איטליה.
בפיאנג'י פיאנו ברוונה, נכון.
כן, והיו שנים שהיו עולים לרגל שם כל אפריל בערך. נדמה לי שבשנים האחרונות כבר לא עושים את זה, אבל צריך להזכיר את הנקודה. לגבי מה שאמרת, זה כנראה חלק ממלחמות היהודים. אני מדבר כרגע, כן קיבלו אותם, לא קיבלו אותם. אבל אני חושב שלא כדאי לעסוק בזה, כדאי יותר ללכת על מה הם תרמו במלחמת העצמאות ואחר כך, כי זה לדעתי הרבה יותר גדול. הם בהחלט חיו יותר מאוחר בתחושה, ואני הכרתי חלק מהם, בתחושה הייתי אומר, ההיסטוריוגרפיה הציונית הלוחמת לא נתנה להם את הכבוד הראוי, ולכן רמי ליטני התגייס לעניין לתקן את זה אחרי הרבה שנים.
כן, אני רוצה להוסיף שוב מהפן האישי שעליו דיברת, שאביו והחברים שלו היו מאוד מוכזבים תמיד כשהייתי בא מבית ספר ומספר להם על מה למדנו ביום השואה ומה למדנו ביום הזיכרון ומה למדנו ביום העצמאות, והם אמרו, אותנו לא זוכרים בכלל, במה שאתה מספר אף אחד לא מזכיר את הבריגדה.
כן, אבל אני רוצה לומר שבכל זאת הייתה לזה השפעה מאוד גדולה וזוכרים את זה, ובמיוחד אנשי המקצוע. אני אתן דוגמה, כאשר הייתה השנה ה-15 לכניסת הבריגדה לקרב, הוצאת מערכות הוציאה חוברת מיוחדת שהיא כמעט ספר, כ-200 עמודים, עם כל התיאור של הבריגדה ומה שהיא עשתה במלחמה. והיו הרבה מאוד מאמרים ורעיונות עם הקצינים יוצאי הבריגדה שגם לחמו במלחמות ישראל וגם הקימו את צה"ל. כך שזה לא מדויק שהיא נשתכחה. היא נשתכחה אולי בתוכניות הלימוד של משרד החינוך, אבל בקרב צה"ל היא ממש לא השתכחה. גם בשנות ה-60 וגם אחר כך, ובוודאי מוטקן נאור מכיר שהוא כתב את הביוגרפיה של אסקוב, עשו מצעד מיוחד עם הבריגדה פעמיים, כאשר כל ותיקי הבריגדה, כולל אותו מייג'ר קלק שהזכרתי, שהוא היה כבר אזרח דרום אפריקה הרבה זמן, הוזמן וכל האחרים לבוא לארץ ולצעוד במצעדים האלה. זאת אומרת, זה לא נכון שזה לא היה חלק מהעניין, זה פשוט היה כל כך יותר מקצועי וכל כך, נקרא לזה, זר לנרטיב של מה שהתרחש בארץ ישראל, שהיה קשה להסביר את זה יחד עם הנרטיב, נקרא לזה, הארץ ישראלי, עם העליות הגדולות וכו' וכו'.
בני, זה מאוד נכון, ואני מאוד מסכים איתך, אבל אתה מדבר על שנות ה-60, ואני מדבר על השנים האלה. כשאני אומר נשתכחה, אני מדבר על השנים האלה, השנים האחרונות של המאה ה-21.
אני חושב שגם כאן אתה לא לגמרי צודק, רמי, מפני שאני יכול דוקטור נאור בעצמו להזכיר, עשינו כאן, במקום הזה, אנחנו עשינו כבר כמה וכמה שידורים על הבריגדה, ועל ההתנדבות ועל הכל. ואני רוצה גם להוסיף שבשנות ה-70, ה-60 וה-70 ואילך, חיל האוויר הישראלי היה מידי כמה שנים מוציא מטוס בואינג.
נכון.
כדי לרוונה, לטקס.
נכון, דיבר על זה דוקטור נאור.
אני הייתי...
אנחנו עם העמותה להיסטוריה צבאית, היינו שם כאשר היה 70 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, ביקרנו שם והיינו...
זה נכון, אתם מדברים על שנות ה-60 וה-70, ואני באמת מדבר על רשת ב', אולי איך אומרים, לא הזכרתי את התוכנית שלך, יצחק, אבל רשת ב' עדיין דואגת להזכיר את זה, אבל בשום מקום אחר בתקשורת זה לא הזכר.
רמי, אני מדבר איתך לפני 5 שנים. הייתי שם עם כל העמותה להיסטוריה צבאית, יחד עם משרד הביטחון.
נכון, אמרת מומחים לעניין, ואני מדבר על הציבור.
אם מדברים על זיכרון, אני מציע לא לשכוח את הבריגדיר. הבריגדיר, להזכיר אותו.
בריגדיר בנימין.
לוי בנג'מין או בנימין, יהודי קנדי, קצין הנדסה בריטי, שהיה, אומנם לא משלנו, אבל הוא בהחלט השתלב, הייתי אומר, גם ב... גם כמובן בעניינים הצבאיים.
הוא הכיר את הצדדים הלא חוקיים ושתק.
אנחנו יודעים, ויש עדויות, לא אחת ולא שתיים, שהוא ביקש לדעת מה קורה במקומות שלא צריך לדעת עליהם, והוא המשיך הלאה, והוא היה נאמן לעמו.
טוב, חברים, אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה, כי השעון עושה בנו שמות, והנושא הוא מעניין, אבל השעה מגיעה לסיומה. ואני רוצה לפנות אליכם, קודם כל אליך, רמי ליטני, בשאלה זהה. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
כן, אז אני בהמשך לדיון האחרון שקיימנו בסוף, לקראת הסוף, אני הייתי מבקש שיתנו הרבה יותר מקום בזיכרון הלאומי לחיילי הבריגדה ולעשייה שלהם ולמורשת שלהם, וזה בכלל במסגרת כל מתנדבי היישוב. שזה יקבל יותר ביטוי במערכת החינוך, בחינוך...
טוב, אנחנו בזה נסתפק. מה אתה אומר, דוקטור נאור, מרדכי נאור?
אני רוצה להשתמש באלתרמן הגדול ולקרוא 5 שורות, סיום השיר שהוא כתב ב-1955, כאשר, כמו שהזכיר בני, נערך בתל אביב מצעד של רבים מהלוחמים במלחמת העולם השנייה, וצעדה פחות או יותר כל הבריגדה, ואגב, היחידה המובילה הייתה עוד זקני הגדוד הראשון ליהודה מלחמת העולם הראשונה. ושימו לב ל5 שורות האלה ולפאנץ' בסוף. מה סיכום ושחרו, הסתכל ותדע, זאת מראה המצעד שעל שעל, בתחילת הצעידה גדוד ראשון ליהודה, ובסופה יחידה של צהל.
כן, זה מאוד יפה. תודה רבה לך, דוקטור נאור. המילה האחרונה שלך, דוקטור בני מיכלסון.
אני חושב שצריך לזכור את הפעם הראשונה מאז 2000 שנה שעוצבת יסוד יהודית תחת דגל וסמל יהודי לוחמת במלחמת העולם השנייה, ואחר כך תרומתה למלחמת העצמאות ולצה"ל.
תודה רבה גם לך, דוקטור מיכלסון, עד כאן להפעם. אנשי החיל, משדר מיוחד לציון תחילת לחימתה של הבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה. מגיע כאן לסיומו. תודה למומחים, אנשי החיל, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, בהפקה ילד דודי, ניתוב השידור ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.